Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
כאן תמר ברוש, מנכלית הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל. אצלנו תוכלו לשכלל את המוח וגם לפגוש חברים. בעדיון החדש שלנו תמצאו מידע על קורסים וסמינרים באחוזות נופש וגם הטבה מיוחדת למאזיני ומאזינות באות בזמן. כדי להכיר את התוכניות מקרוב, פשוט דברו איתנו, כוכבית 5288, או ייכנסו לאתר הקתדרה במוזה.
שלום לכם מאזינות ומאזיני באות בזמן, יש לנו הפתעה בשבילכם. אחרי הרבה ציפייה והרבה בקשות, אנחנו פותחים קופות. מוזיאון תל אביב, אולם אסיה, 13 בספטמבר, 8 בערב. הלינק לרכישה בתיאור הפרק. נורית גפן ודליה גוטמן, באות בזמן. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
היי נורית.
היי, היי דליה.
אז האמת, אנחנו קצת בהיי עכשיו, כי נמצאים פה אנשי ערוץ 12, הכתב אילן לוקאץ', העיתונאי אילן לוקאץ', והצלם אסי, אסף, והסאומן קיפי, ומכינים כתבה עלינו לאולפן שישי בעוד שבוע וחצי. אז אנחנו כאילו קצת עם טון חגיגי, כי אנחנו רוצות להצטיין, אני לא יודעת ככה, ואני אומרת את זה גם כי אני רוצה לכבודם,
כן.
עשינו את זה כבר פעם, ואני יודעת מה התשובה שלך, אבל כדי שלא יחשבו שאני השתלטנית, ואני רוצה להציע לך לפתוח את הפודקאסט. את רוצה לפתוח, נורידקה?
ודאי, ודאי, דליה.
כן.
אני אוהבת שאת פותחת.
לא, אבל אני באמת מציעה לך, את רוצה לפתוח?
את אומרת כאילו את פותחת בתקלפים.
לא, את רוצה לפתוח את הפרק?
מה? בטח, היום אני לא במיטבי, אני רוצה להגיד את זה.
אוקיי.
ואנחנו נספר אחר כך למה אני לא במיטבי.
בסדר.
אז זה בטח שתפתחי.
בסדר, איזו
שאלה.
טוב, אז זה עניין של בחירה, זה לא עניין של... לא מכתיבה.
לא, אני אוהבת את פותחת.
יופי. אני אוהבת את הניסוח הזה. אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל, במחאה, את יודעת, יש לנו שם מועדון חברתי.
אני יודעת, כן.
בדיוק, בדווינצ'י פינת קפלן.
כן.
אז הפעם באו אליי ורד, ואיתי עדיד מחברת קרסו, לצערי אני לא יודעת את שמו, והם שמעו שאמרתי, שסיפרתי על השלט, על הבניין של חברת קרסו, אסור להרוס את כל מה שבנינו, חייבים לפתור את זה יחד. זה נורא הרשים אותי, הטקסט הזה נורא הרשים אותי, וזה בגדול על בניין של קרסו. ואז הם סיפרו לי, שזה לא רק חברת קרסו, כ-20 חברות גדולות במשק, חברות נדלן, כמו אפי נכסים, אשטרום, סולל בונה, עופר השקעות, אני עכשיו עושה את זה באופן אקראי, קבוצת תדהר, קנדה ישראל, שיקון ובינוי, מליסרון, המון חברות נדלן במשק, חברו יחד, ושמות את הטקסט הזה על הבניינים שלהם. וזה תמיד, בעיני זה כמו זריקת אופטימיות, זאת אומרת, עכשיו זה לא רק קפלן וכן כן, הלאה כל הארץ, כן. אלא גם חברות מאוד גדולות במשק החליטו לעשות מעשה, ועל כל הבניינים שלהם יהיה כתוב, אסור להרוס את כל מה שבנינו, חייבים לפתור את זה יחד. אני מודה שאותי זה עושה אופטימית, קצת אופטימית.
אוקיי.
עכשיו היינו השבוע כמו כל שבוע, ויש... כמו שאני עוד לך מועדון, באים כן, אנשים וממשיכים כן. ללכת, או שוהים ומדברים איתנו, זה נורא נורא נחמד, ונעצרו על ידינו אישה וביתה. לאישה קוראים אירית קאץ, ולבת קוראים אלמה. הם גרות באנגליה. עשו רילוקיישן לפני 17 שנים. כן. אבל כשהן באות לחופשת מולדת, הן באות למחאה, מבינה? יפה. שזה כן. בדיוק, שוב עשה אותי אופטימית. כן. ואז אירית אומרת לי, דליה, אני נותנת ספר שירים, במתנה לך ולנורית, כי אנו לא מחמיצים, לא אני ולא אלמה ביתי, שהיא בת 20,
כן.
לא מחמיצים אף פרק של באות בזמן.
סיפרת על זה פעם, זה אלה?
לא, זה אחרות.
אחרות,
לא אוקיי. מחמיצות פרק של כן, באות בזמן.
כן.
אפילו לא התאפקתי ושאלתי, אולי יהיה רילוקיישן פעם שנייה אלינו, הם לא שללו את זה, כן. היה נורא נחמד,
כן.
ונתנו לי שני ספרים, ספרי שירה, אחד לך ואחד לי,
אחר
כך נקרא מזה שיר, אז אני מאוד מודה לאירית קאץ על הספר. וחוץ מזה אני רוצה להגיד לך שפתאום חברה שלי, תמי ליטני, אמרה לי שהייתה לה התלבטות נורא קשה לפני שהיא באה למחאה.
כן.
אמרתי לה, מה קרה? לא רצית לבוא? היא אמרה, לא, מה פתאום? אז מה זה? היא אומרת, תשמעי, עמדתי פה ודיברתי עם חברה שלי, הילה אלעזר כהן החמודה,
כן.
היא אמרה לי, תמי, איך את בוחרת את החולצות שלך של המחאה? ואז הסברתי לה, הייתה לי דילמה נורא נורא קשה. זאת אומרת, אני באתי כמו שאת רואה עם החולצה, אין דמוקרטיה במדינת הלכה. אבל זה לא התחיל ככה. בהתחלה לבשתי את אין דמוקרטיה עם כיבוש.
כן.
אבל היה לי נורא חם, זה מבד נורא נורא חם. היצרן צריך לדעת את זה.
הכיבוש אז, נורא חם.
נורא חם. אז שקלתי... את שאר האופציות, למשל, אנשי הפלדה, אבל זאת ממש לא הייתה אופציה, כי הבד עווה,
כן.
שהם יחזרו, אם מציעה להם, תחזרו ליצרן, אי אפשר ללבוס את זה. ואז חשבתי, אולי דמוקרטיה, הדגלים השחורים, את כל אלה יש לה בבית.
כן, אני עוד...
אבל זה עווה, זה מאותו יצרן של אנשי הפלדה, והיא תהיה טובה רק לנובמבר, החולצה הזאת. היא חם איתה.
כן.
והאופציה האחרונה ששקלתי, הייתה החולצה האדומה, חופשי בארצנו. אבל אין כבר מספיק הרבה זמן ללבוש אותה, אבל חוץ מזה, בגלל שהיא מבת סינתטי, היא תחכה לי ינואר. אז הבחירה הייתה בסוף, החלטתי אין דמוקרטיה במדינת הלכה, כי היא נעימה לי עכשיו, ואותה אני אלבש להפגנות עד החגים.
נהדר.
בבקשה, דילמה שנפטרה כל כך יפה.
מי חשב על זה בכלל?
אז זה הסיפור של תמי ליטני. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אז בפעם האחרונה שדיברנו,
כן.
אמרת לי שהלכת להזכרה של אבא
נכון,
שלך לבדך.
נכון, תמיד אני לבד.
בוו אלול.
וו אלול, זוכרת? יפה, וו
אלול,
יפה.
בצהריים,
כן.
נכון? הלכת עם כובע?
הלכתי עם כובע, משקפי שמש.
לבית סנדוויץ' כמו תמיד?
לא, לא הבאתי סנדוויץ'.
למה? הכנת אותנו לזה שאת הולכת עם סנדוויץ'?
כי מישהי כתבה שזה אסור להביא לבית קברות אוכל,
קרה לך משהו ש...
לא, לא קרה לי כלום, אבל לא הבאתי סנדוויץ', אבל ישבתי שם, ואמרתי קדיש על אבא שלי, על סבתא שלי.
בכל רם, כן?
בכל רם, הכל בכל רם. ועל פייגה.
נכון, שעל ידם.
בונשטיין, כן, של ידי.
נכון,
שיש לה קבר חדש. והתקנתי את אבא שלי בהכל. דווקא דיברתי לסבתי, מאחר וסבתי התאבדה. אז דווקא סיפרתי לה, דיברתי איתה על ההתאבדות.
בכל רם, בכל.
הכל בכל רם. אני לבד, את לא מבינה שאני לבד.
לא עוברים שם אנשים? לא, לא.
אף כלב לא עבר שם.
אוקיי.
זה, למה אני אוהבת להיות שם? כי אין אנשים. אני גם באתי בשעה 2, בגיהנום, את מבינה? חום אימים. אין אנשים. ואני לבד.
אז דיברת חופשי.
אגב, אף פעם לא ראיתי שם אנשים, מעניין. כי אני באה בצהריים.
נכון.
אז אנשים באים או אחרי הצהריים.
נכון.
בשנים באוגוסט, יותר.
כן.
ואו בבוקר, נכון. לפני שחם.
נכון.
אני באה בשיא החום, כי אני יודעת שאין אנשים שם. אז אני...
ובכית?
כן, בכיתי, כן. תמיד אני... אני בעד...
אמרת שאת מוכר... לא. אמרת שאת מוכר הרבה, בכית הרבה או בכית?
אני... תראה, אני לא בכיתי כל חיי כמעט ולא בכיתי.
לא, אבל הפעם...
אבל למדתי לבכות, ולימדתי גם את הילדים שלי לבכות.
והפעם בכית כמו
הפעם
תמיד.
הפעם בכיתי כמו תמיד.
אוקיי.
ואני גם נורא נהניתי, כי אני יודעת שאסור לבנות להגיד קדיש, אני יודעת, ואני יודעת כי כשאימא שלי נפטרה, ודודתי, אחותה, הגיעה מניו יורק להלוויה, אז, ודודתי היא רבה. רבה, היא מכינה לבר מצוות ובת מצוות וחתונות והכל, והיא בקיאה והכל, והיא אמרה, אני רוצה להגיד על אחותי, קדיש, אז הרבי של בית הקברות, שם ליד פתח תקווה, אמר, לא גברתי, את לא יכולה להגיד קדיש, רק הבן, אח שלי רק יכול להגיד, היא אמרה, אתה לא תגיד לי מה לעשות, אני רבה, אמנם רפורמית, שאתם לא מחשיבים אותנו, אבל אני אגיד קדיש, ואני אמרתי לרב הזה של בית הקברות, היא תגיד קדיש.
נהדר.
מה זה? היא אחותה.
נהדר.
אז זהו. אז אני גם כן כבר אומרת קדיש. למרות שפייגה, אני לא יתומה של פייגה.
לא חשוב, אבל...
אני לא מכירה אותה, אנחנו לא מכירות. אבל אמרתי עליה קדיש.
עשית מחווה לפייגה.
אז כן, ולסבתא שלי. ודיברתי דווקא, הייתה לי שיחה דווקא עם סבתא שלי, על התאבדויות בכלל, כי היא הייתה חרדית, ואת יודעת, דיברנו על זה שאסור לדתיים להתאבד. אבל אני לא נגד התאבדויות, דרך אגב, כי אני לא יכולה לשפוט אף אחד מה, איך הוא מחליט לסיים את חייו. לא,
ברור, אני לא מתרכב בזה.
אז אני אומרת שדווקא היה לי דווקא מונולוג עם סבתי, והגעתי לקבר וראיתי את הקוץ. את השיח הקוצני
הנוראי. הוא לא טיפל בו, מתי?
אז מתי כנראה שכח את... לא, הוא לא היה נוראי, אבל כנראה מתי לא הספיק, או שאני אמרתי לו מדי מאוחר. אני גם אמרתי לו מדי מאוחר.
אוקיי.
ואז אמרתי, אני אהיה לבד עם הקברים, הייתי שעה שמה, וסידרתי את הכל, ואת הנרות, את הכל. מישהו חיבל בנר של אבא שלי ושל סבתא שלי, כן? יש גנבי מתכות, את יודעת את זה? בבתי קברות. גם לאמא שלי שברו את ה... לקחו את המתכות של הנר. לא יאמן, לא יאמן. לגנוב מתכת מבית קברות, די. אז...
אבל רווח לך, חריבי.
כן, אחרי שאני באה לבית הקברות, שוב שמעתי תעלים ואת הרוח. אני נורא אוהבת רוח. יש לי משהו עם רוח. ואחר כך אמרתי, אני תלפן עכשיו למתי, ואני אגיד לו שנתראה, הבאתי לו שוקולד. אז יצאתי כבר מהקברים החוצה, והייתי לבד. ורחצתי ידיים, והוא הגיע עם אופנוע. אז דיברנו, התחבקנו, התנשקנו, נצאתי לו את השוקולד, מה שלומך, מה זה? ואז הוא בא עם אופנוע, אומר לי, והיה לי פרפורים קצת, אז הייתי, אני מאוד חלשה בשבועיים האחרונים, מאוד מאוד חלשה. גם היום, אין לי כוחות. והייתי צריכה ללכת את הכל, את כל הדרך מהקבר לכניסה, ליציאה, כן, כדי לקחת מונית.
זה מרחק.
מרחק מאוד גדול.
נכון.
ואז הוא אמר לי, בואי, תעלי על האופנוע. אמרתי לו, מתי? אני לא עליתי על אופנוע 60 שנה, 70 שנה. לקחו אותי על קוטנוע, וזה אופנוע נקי. אמרתי, אתה נורמלי? אני מהסטופורוזי שלי, אני אעלה על אופנוע, אם אני נופלת, אני נהיית פודרה, אני נהיית. אז הוא אמר, בואי תעלי, אל תפחדי. ובלי כובע, כי זה רק להוציא אותי מבית הקברות ליציאה. עליתי, חיבקתי אותו, והוא לקח אותי את כל בית הקברות, קריאת שאול סיבוב.
סרט.
והרוח הייתה לי, היה לי נורא כיף, סצנה נהדרת. ואז יצאנו, והביא אותי, הוא אומר לה, איפה נשים אותך? על הכביש הראשי, מחוץ לה, כי אני יוצאת בצבאי, אני יוצאת. או בכניסה ותזמיני מונית. ופתאום אנחנו רואים מונית, בחנייה ענקית, שום אוטו, מונית אחת עומדת בודדת, ויתה מרחוק, לא ראינו אפילו, יש שם מישהו. הוא אומר לי, בואי אני אקח אותך עם האופנוע למונית, תראי, אולי הוא פנוי, ואמרתי, איזה פנוי? בטח הוא מחכה למישהו שבא לבקר את החייל, והוא כאן מחכה לו בחוץ. בואי נשאל, מה אכפת לך? והייתי על האופנוע. ניגשנו אליו, ראינו מישהו. פתח את החלון, אמרנו, אתה פנוי? הוא אמר, כן. אז אני לא התאפקתי. אמרתי, תגיד לי, אז מה אתה עושה כאן בחנייה של בית הקברות? הוא אומר, אני כל יום בא לאכול פה. שקט פה,
ונעים.
ואני אוכל במזגן.
אני מבינה את זה לגמרי.
אז אמרתי לו, אז אתה יכול לקחת אותי לסרט, לדיזנג אוף סנטר? הוא אמר, כן, בוודאי.
הוא לקח אותך.
הוא לקח אותי, אבל מה שקרה, שבדרך, הוא פתאום התחיל, פתאום יצאה ממנו איזו גזענות, על איזו עדה מסוימת, וכל הדרך, הוא התרגז, הוא... שמענו שירים ברדיו, של בניון, שאני נורא אוהבת אותו.
נכון.
הוא התחיל פתאום, היה לו המון כעס על עדה מסוימת בארץ.
לא על העדה שלו.
אני לא אגיד.
ברור.
כי אני לא...
ברור.
הוא היה נורא נחמד אליי. ברור. הוא לקח אותי במיוחד, וגם מיהרנו, כי אני לא רציתי לאחר. אבל היה לי נורא קשה לשמוע את ה... איך שהוא דיבר על עדה מסוימת. ההכללה, את יודעת, ההכללות גומרות.
צד שני, זה שמישהו לא מרתיע אותו בית הכברות, והוא בא לאכול שם בשקט... בעיניי זה בן אדם נורא מאוזן. אהבו אותו בילדות, זה בן אדם מאוד מאוזן.
נכון, לא חשבתי על זה.
מקודם, אילן לוקאט שאל אותי, תגידי, את שמעה שאני אומרת בפעם הקודמת, שאני אוהבת בתי כברות.
נכון.
אמרתי לו, כן, אני אוהבת גם הלוויות וגם בתי כברות.
הלוויות אני
שונאת. ונזכרתי בסיפור על אבא שלי, תקשיבי, הוריי עלו לארץ ב-34, לפני המלחמה.
כן. כן.
וכל המשפחה שלהם נכחדה כמובן, ולא לא, לא למדו, לא כלום, היו צריכים להקים משפחה ולמצוא פרנסה, בדיוק. ואבא שלי היה פועל בעניין בסולל בונה.
כן.
עם עברית משובחת, עברית ספרותית ממש. וכל פעם, לא כל פעם, אבל כשקרה שמישהו נפטר, היו מזמינים את אבא שלי להספיד. הוא היה המספיד הקבוע. ישראל יספיד. מכרים רחוקים, מישהו, אפילו זר. כן. כן. תפנו לישראל גוטמן, הוא יספיד.
כן.
ויום אחד, הוא עבד עם, בבניין עם חבר שלו,
כן.
חבר שלו זלמן גינסבורג, היה חבר כאח לו, וזלמן גינסבורג אמר, ישראל תקשיב, למה לחכות עד שאני אמות? אני רוצה שתספיד אותי עכשיו, אני רוצה לשמוע מה תגיד עליי.
נהדר.
והוא השתתח על, על הפרקדן על, על החול,
כן.
זלמן גינסבורג שכב,
כן.
אבא שלי עמד לי מרשותיו, הוא אמר, זלמן היקר, היית חבר כאח לי, כמה אהבתי אותך, והפליג והפליג בשבחה, ופתאום, זלמן גינסבורג מת, התעורר מרבצו, ואמר, קם, ואמר, ישראל, אני לא מבין אותך, אני היחידי שהלוויתי כסף לזוננשיין, ואתה יודע את זה, ואת זה אתה לא אומר בהספד? אז אבא שלי אמר, תשכב, תשכב, תמשיך להשכב. אז הוא נשכב, אמא שלי למרשותה, ואבא שלי אומר, וחוץ מזה, היחידי שהועיל להלוות כסף לזוננשיין, היה זלמן גינסבורג. אני אומרת לך, זה סצנה שלא
ענקית.
ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. מאז, פתאום חשבתי, יכול להיות שגם אבא שלי אמר לי את זה, יש טעות באמרה, לא אומרים לאדם שבחו בפניו.
כן.
תגידו
נכון,
לאדם את נכון, שבחו בפניו.
תמיד אמרתי את זה.
לכן דן בן אמוץ עשה לעצמו את מסיבת הפרידה. תגידו נכון. לי עכשיו, לפני מותי. כן. ואני אומרת לך גם עליי, תגידו לי עכשיו מחמאות. אל תכינו הספידים, אחר כך אני לא אשמע אותם.
נכון.
וגם לילדים, תגידו את שבחם בפניהם. אצלנו בבית הייתה מתודה כזאת.
כן.
לא להתפעל יותר מדי עם הילדים.
כן.
אז לא אמרו לנו מספיק, נכון. את יפת, נהדרת, מורשבת, את זה. אנחנו הבנו
באמת זה
את זה
לא
מהיחס שלהם, אבל לא אמרו לנו.
לא,
כאילו, תתאמצי יותר, אז תגיעי יותר להישגים.
כן.
זה עניין של מאמץ קטן ואת מעולה. כן. אבל לא אמרו לנו, לא.
נכון.
ולכן אני חושבת שצריך להגיד את השבחים של אנשים בפניהם. ויותר ויותר אני שומעת לאנשים
כן.
שעושים לעצמם התכנסות לפני המוות.
כן.
ואנשים באמת? מדברים, כן, אנשים מדברים, תראי, במסיבה של נן מרמוד זה היה בלתי רגיל, זה היה, ומי היה שם, ומה אמרו עליו,
כן.
ואיך הוא קיבל את זה, ואיך כולם בחרו, אבל הוא שמע את הכל, זה חייב.
נכון.
אז עכשיו אני שומעת על עוד אנשים, לא רבים, שמעתי על אחד או שניים כאלה, שלא עשו מסיבה,
כן.
ידעו שהם עומדים למות, הם כינסו את המשפחה.
כבר על ערש דווי את מתכוונת.
לגמרי על ערש דווי. לגמרי.
אז זה אני יכולה להבין.
דקה לפני שצבר מגיעים אליהם,
אוי נהדר.
הזמינו, לא הרבה, הזמינו חברים קרובים במשפחה.
אוי רעיון נהדר.
נכון? ודיברו, ואנשים דיברו, ובחו, עשו הכל, אבל...
אבל אף פעם לא אומרים להם מילה רעה, נכון? רק טובים.
זה אני לא יודעת. אני לא יודעת. במסיבה של דן אמרו גם דברים רעים.
לא, שם אני זוכרת.
בדיוק.
כן.
אפילו יונתן אמר דברים מאוד...
כן, לא קלים.
לא קלים, אבל נפלאים.
כן.
אבל סתם אני אומרת לך לגבי העניין הזה, לא אומרים משפחה בשביל עליו מפניו.
אבל זה רעיון נהדר.
תשבחו את האנשים בפניהם. נכון, תגידו להם כמה הם נהדרים, אל תפסיקו להגיד להם, כי על החסרונות אתם לא מפסיקים לדבר.
כן, נכון.
ואומרים את זה באיזושהי צורה, כזאת או אחרת, נכון? זה ממש... לא, אני זוכרת אותך דווקא תמיד, לא היית טובה במתמטיקה, אמרה לי חברה אחת, אבל אולי תזכירו אותי במשהו טוב שהייתי בו, למה את זוכרת שלא הייתי טובה במתמטיקה? למה? מה יש לכם? לכן אני אומרת לך שלמדתי המון מההספד הזה של אבא שלי, זלמן גינזבורג, בעודו בחייו, הוא שמע בדיוק מה אבא שלי חושב עליו.
אז אם כך, אני רוצה לספר משהו, כי נזכרתי, קודם כל, אני מתחלחלת שאני שומעת, שאני רואה בעיתונים, על מישהו שנהרג, הוא היה חייכן, הוא היה, מה זה היה חייכן? ועכשיו, אם מי שנהרג, הוא היה איש רע נורא. קצת, למה, זה מצחיק אותי, הוא היה חייכן, הוא היה טוב לב, הוא אהב את החברים, כל מיני דברים כאלה, ואני אומרת, ואם הוא לא היה חייכן, ואם הוא היה אנטיפט, לא מגיע לו גם הספד, את מבינה?
כולנו, כולנו. גם וגם וגם.
ואני רוצה לספר לך משהו, אנקדוטה מצחיקה, אני באולפן הרצליה הפקנו את הסרט על שרה אהרונסון, זה היה בזיכון, נסענו לזיכון, בדיוק במלחמת המפרץ, פרצה באמצע הצילומים. ואז הייתה צריכה להיות הגבייה של שרה אהרונסון, אחרי שהיא התאבדה, והיו צריכים לקחת אותה על הגלה, לא היו אז אלונקות, על הגלה, על משטח קורקר, ולא היה מי שישקף שם על הזה, בתור שרה אהרונסון. אני לא יודעת מה, הייתה צריכה להגיע, סטטיסטית לא הגיעה, אני שם כמפיקה, אמרתי, אני אשכב על הגלה הזאת, מעץ, קשוח, בלי קרית, ותקחו אותי, וקורמן, יוסי קורמן, המשגע, השחקן, הוא היה צריך להספיד אותי. אמרתי, טוב, אני פעם ראשונה בחיים, אני שמעתי ספד עליי. אמנם זה שרה אהרונסון. והוא, אני לא אשכח את זה. הייתי בתור גבייה, נתנו לי קרדיט, גבייה נורית גפן, בסרט, של אולפני הרצליה זה היה. ואז אני זוכרת שלקחו אותי, ונדפק לי הראש באדמת הקורקר הזאת, יש לי גב, בתופת. אבל... הוא הספיד אותי כל כך יפה, ומתחת לסדין אני בכיתי, בכיתי. הוא הספיד, וזה חתיכת כברת דרך.
בכית בתור שרה אהרונסון.
בכיתי בתור שרה אהרונסון. אבל בכיתי ממנו, אמרתי לו, קורמן, הספדת אותי כל כך יפה. אני כל כך התרגשתי, ויצאתי, שירימו את הסדין, ראו שאני בוכה.
נורא יפה.
אז הוא אומר, מה, באמת בכית? היית נהדר.
ברור. בטח גם את, אני בוכה נורא נורא בקלות.
מה? אני אוהב, אני שמחה שאני בוכה, בכי זה בריא.
עכשיו תראי, התוכנית שלנו טיפה מורבידית היום, אבל זה לא נורא, אני אגיד לך למה.
אני אוהבת את זה.
כי יש בזה משהו, תכף אני אגיד לך מה, יש איזה, קיבלתי וואטסאפ, בחורה מאופיר הגדיש, הייתה בקבוצת יבנה, עכשיו היא עזבה, כן. היא סיפרה לנו את הסיפור על מירי הילר, הילדה שאומצה,
כן.
שאבא שלה מירי ימיני, הוא בן קבוצת יבנה, ואחר כך הוא נראה גם בדיוק. אז היא כותבת לי, הוא רוצה, והיא כותבת לי, אני רוצה לעניין אותך באיזשהו נושא, ואני גם שולחת לך כתבה שתראי על הנושא הזה, מה הנושא? היא אומרת, זה קשור אליי, כי בתקנון הקיבוצי יש סעיף שלבנים עוזבים, היה סעיף, לבנים עוזבים מותר להיקבר ביבנה.
כן.
וזה הדבר שאני הכי הייתי רוצה שזה יקרה.
נכון.
אבל
נכון.
בגלל מצוקת מקום, נכון. בבית הקברות, שינו את התקנון.
כן.
ולבנים העוזבים אין זכות להיקבר בקבוצת יבנה. היא אומרת, אבל לאחרונה עלה נושא נורא נורא מעניין, שקונספט חדש, של קבורה, שהרבה חברים כבר חתמו עליו,
כן.
ויכול להיות שבעקבות זה יתפנה מקום, כן. ואז לבנים העוזבים ייתנו כן רשות לחזור ולהיקבר בקבוצת יבנה. ראיתי את הכתבה של יאיר אטינגר, שהייתה בכאן 11.
גם אני ראיתי.
בדיוק, כן. שלחתי לך אותה. ושם הבנתי ככה כמה דברים, כן. תגידי לי אחר כך מה דעתך. קודם כל, שהיום הקבורה של היום נקראת קבורת שדה.
כן.
קוברים באדמה ו... עכשיו, זה בערך 2 מטר על 2 מטר, וזה תובע גם מרחק מקבר לקבר, נכון. ובדונם יכולים כ-300 מתים להיות, לא כן, יותר.
כן.
וזה דונם ועוד דונם ועוד דונם ועוד דונם. ואז בקבוצת יבנה חשבו לעבור לשיטה שהייתה נהוגה בתקופת המשנה, בתקופת בית שני, ליקוט עצמות, כלומר,
כן.
קוברים את המת,
כן.
הוא חותם שהוא מסכים, וכעבור שנה מוציאים את הצורתיו מהקבר, שמים בגלוס כמה, אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון,
כן.
במין קופסונת כזאת, שמים בתוכו את
העצמות,
סוגרים את הקופסה כמובן, ושמים אותה במין בניין כזה, שיכול להיות לו גם הרבה קומות, בחדר משפחתי, כלומר בחדר שבו יהיו עוד קופסאות כאלה במשך השנים.
כן.
ובזה יחסך המון מקום.
כן.
ואחד מהם אמר אפילו בכתבה, אם היו שואלים את אבא שלי מה הוא רוצה, שיהיה דונם כן. לקברים או דונם לתבועה, הוא היה אומר אני רוצה שיהיה דונם לתבועה.
כן.
ולכן נכון. היה... החליטו ביבנה גם על שיטה כזאת, מי שרוצה חותם,
כן.
וכשהוא חותם, זה מה שיהיה, יקברו אותו כעבור שנה, יליקות עצמות זה נקרא.
ומה היהדות אומרת פה?
אז ככה, היהדות נחלקת. הרב של יבנה, שהוא אילאי אופרן, שהוא כן. נכדו של לייבוביץ',
כן.
הוא אומר שבעצם הליקות עצמות הזה, הוא מגיע לשם המקורי, נאסף אל אבותיו.
נהדר.
נהדר. נאסף אל אבותיו, כלומר, הקופסה שלו תהיה בקופסה על יד משפחתו ועל יד אביו ועל יד אמא.
כמו שבאמת שפעם היו קוברים.
בדיוק, נאסף אל אבותיו. אז הרב של יבנה מאוד בעד זה.
כן.
אפילו רב של מרבני צוהר, שתכף אני אזכר בשמו, אפילו הוא מאוד בעד זה. החרדים נגד, והרבנות הראשית נגד. וכמובן, הארגונים שעוסקים בקבורה, הם יפסידו מזה המון כסף.
המון, זה כלכלי.
אז יש, אבל מצד אחד, זה נורא שימח אותי לראות את הכתבה הזאת ולשמוע, שיש אנשים נאורים שמבינים שחייבים פתרון, כי כמו שאחד מהם אמר, תומעת המתים תמלא עוד מעט את כל הארץ, בעוד 50, 100 שנה, 150 שנה. ואני עצמי נורא לא אוהבת את ה...
מגירות,
אני לא אוהבת, אבל אפילו חברים, שני חברים טובים שלי קבורים ככה, זה לא שאני לא אוהבת, אבל אני מבינה שזה תוצאה של מצוקה.
כן.
ואני אומרת, הליקות עצמות צריכים להיות נאור, ולחשוב על האפשרות הזאת, ויכול להיות זאת אפשרות נורא טובה, שתחסוך המון קרקע בארץ,
המון.
שעליה יבנו בניינים לאנשים נכון, צעירים, נכון. למשל, או יגדלו
לגדל,
חיטה נכון, או תבועה לגדל. וכן הלאה.
אוכל.
אז זהו, אז רציתי רק להגיד לך התפיסה החדשה הזאת של יבנה,
כן.
אם היא תתפשט ויהיו עוד אנשים שיהיו בעד כן. זה, זה יעזור נורא לעניין הזה של...
מצוקת הקרקעות
לגמרי,
בארץ.
לגמרי.
אבל מה את חושבת שזה יקרה?
אני, תרשמי, בגלל שאני בשבוע אופטימי,
כן,
אני החלטתי להיות אופטימי,
אוקיי.
בדיוק, אז אני חושבת שכן, זה תהליך, זה איתי, עובדה שרבני צוהר בעד זה, ועוד רבנים בעד זה, ורק החרדים לא. את יודעת, יש עוד דברים שאנחנו נאבקים עליהם, אם נדע איך להיאבק, יכול להיות אגב שתהיה גם קבורת שדה, נכון? ככה אומרים,
כן, קבורת שדה, כן.
נכון שתימשך, אבל שתהיה גם הקבורה של הליקות עצמות.
כן, הבנתי.
בדיוק, אז יכול להיות ששני הקונצפטים האלה, אבל זה יעזור.
אני חושבת, אני פעם דיברנו על זה, שבאמת אפשר לקבור אותך ולהוציא אותך אחר כך, כמו בליקות העצמות.
נכון, נכון.
ואני הייתי עושה, אני הייתי מרסקת את העצמות לאפר, כי אני רציתי להישרף, ואני חושבת עוד עדיין להישרף, כי זה הכי נראה לי בינתיים אקולוגי, למרות שמזהמים את האוויר עם השריפה. אבל עדיין, את לא תופסת מקום, או שאת בקד, או שמפזרים אותך, אותי, מפזרו אותי בשדה נוריות, או שישתלו, רציתי בזמן, את זוכרת שאמרתי לך, עץ לימון, ואני הדשן של עץ הלימון. אני, ממחזרים אותי, את יודעת. ובאמת אני חושבת שצריכים להפסיק לקבור, גמרנו. אז אני... גם הקבורת שדה הזאת, אני ראיתי למשל במנוחה נכונה, מנחם גולן הבמאי הגדול, קבור שם, מעליו קבורה אשתו, ומעל אשתו קבורה ביתם שנפטרה בגיל מאוד צעיר, נומי, מצא חן בעיניי שכל המשפחה ביחד...
נכון, עדיין הם תופסים מקום, עדיין זה לא...
מקום אחד, מקום אחד.
נכון, אבל עדיין זה מקום, זה לא ליקוט עצמות.
לא ליקוט, לא. אבל אני חושבת שאם כבר, אז באמת תיקברו, כמו שאת אומרת, המשפחה, האמא, האבא, הילדים, הסבא, הסבתא, כל אחד תלו, אז יהיה מגדל, נגדל בבית כזה. יאסף
אל אבותיו.
כן. ואני מתה למשפט נאסף אל אבותיו. נכון. וכל כך יפה.
מאוד יפה.
נאסף, כאילו מחבקים אותו.
נכון, מאוד מנחם ומאוד רגוע.
כן, רגוע, נכון, רגוע. רגוע, זאת המילה.
רגוע ומנחה.
משהו מאוד רגוע.
נכון.
לא קשה.
נכון, נכון. אני אסכימה איתך לגמרי. אז הנה דיברנו, יכול להיות שיוצאי עוזבי יבנה ישמחו מאוד.
עוד ואני ממש מאחלת להם.
מהפרק הזה של הפודקאסט, כי אנחנו מאחלים להם.
כן, ממש.
שאכן יתפנה מקום. נכון. וגם הם יוכלו לחזור ליבנה, כי הם אומרים דבר נורא יפה. נכון שעזבנו את הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא עזב אותנו. אנחנו רוצים לחזור ולהיקבר שם. אז הנה, תרמנו...
מאוד יפה.
נכון, מאוד. הפתיע אותי, וזה היה מעניין ומסקרן ומנומק היטב. אז לכן אני בעד זה. אבל אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו אחר. אני אמרתי לך כבר שהחלטתי להיות אופטימית, עכשיו השבוע, נכון?
אני נורא שמחה, כי אני פסימית.
לא, לא, אני ממש אופטימית.
אין בי שום אופטימיות.
אבל אני רוצה להגיד לך ש... ככל שאני מדברת, נגיד צחקי אומר בצדק שאני חמומת מוח, שאני מתלקחת נורא מהר, נגיד אם אני מדברת עם איזה מישהו על בירוקרטיה, כן, להזמין תור לרופא,
כן.
אני הרבה פעמים לא מתונה, אני עונה,
כן.
אני כועסת ששואלים אותי אותה שאלה פעמיים, או שמחזיקים, כן. אותי הרבה על הקו, או מה, אז הוא טוען שאני...
אבל זה נורא טבעי.
בסדר, הוא יותר סבלני ממני.
כן,
אני,
נכון.
אני פחות, אני, כן. פחות. השבוע החלטתי קונספט אחר. אני גם אופטימית, אני גם אופטימית, בסוף הרפורמה הזאת לא תהיה, אני אופטימית.
כן.
אתה רואה 100,000 איש עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע.
זה באמת נהדר.
זה פשוט נהדר, נורית, לא היה בתולדות האנושות דבר כזה.
נכון, 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 נכון.
ו100,000 רק בתל אביב, אני לא מדברת על כל הארץ, זה אחווה חדשה נוצרה פה.
כן.
זה באמת יוצא מהכלל. אז החלטתי גם להיות יותר אופטימית וגם להיות יותר מתונה. אז אני מתרגלת מתינות, אני אומרת, זה טוב לי לאיכות החיים שלי, אני צריכה לממש את זה וכן הלאה. אגב, כשאני מדברת עם צחקי, בשבוע דיברתי איתו נורא בנחת ובקול שקט. דלי, את חושבת, עלה לך החום, יש לך, את בסדר? הוא נורא היה מודאג מזה שאני פתאום. אמרתי לו, לא, נשית וחרישית,
נשית וחרישית.
תסתגל לקונספט החדש הזה.
נשית וחרישית.
אין, אני במסלול חדש, אני הולכת, ואני מקווה שאני אמשיך למסלול הזה, ככה אני רוצה להיות. אבל, זה לא כל כך קל להיות במדינה שלנו. נשית אולי כן, אבל גם כן, זה לא מתגמל כל כך, אבל בעיקר חרישי, זה לא, קשה מאוד להיות חרישי. אני פותחת ביום רביעי, כרגילי, אני רואה את החדשות בערוץ 12, ואני רואה באולפן את איתמר בן גביר.
כל העולם ראה את זה.
נכון. ויונית לוי מראיינת את איתמר בן גביר.
כן.
ואני כל הזמן, בראש אני צעקות איומות, מי מינה אותך ומה אתה זה, ומה, איך זה יכול להיות, ולמה לא באת במדי עם הגב, ואתה לא יודע על מה אתה מדבר. בראש יש לי צעקות, אבל כן. אני שומעת את הרעיון,
כן.
ואני שומעת שהוא בסוף הוא אומר את המילים שכבר, כל המדינה משננת אותם, לפי דעתי. בדיוק.
העולם.
הזכות, העולם, הצודקת לגמרי, העולם.
העולם.
השר לביטחון...
הוא נתן את הגושפנקה.
לגמרי. לשנאה. לשנאה. לגזענות.
הוא נתן את הגושפנקה.
לגמרי. הגדרה מצוינת.
את יודעת, סליחה, את יודעת, אני רוצה להגיד, בן גביר הוא מתנה שלא מפסיקה לתת.
לגמרי.
אני אומרת לה.
נכון. צודקת.
בזכותו נפקחו לנו העיניים.
לגמרי, את צודקת. יפה. ואז בסוף הוא אומר, ליאונית לוי, שמראיינת אותו, הוא אומר, הזכות שלי, כבר כולם יודעים את זה, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, חשובה יותר מזכות התנועה של הערבים, סליחה מוחמד, כי מוחמד מג'דלה המקסים היה באולפן, אבל זו המציאות, הוא אומר למוחמד, וזו האמת.
האמת.
זכות החיים שלי, קודמת לזכות התנועה שלכם. ואני רואה שיונית לוי לא מגיבה ואומרת תודה, כן. איתמר בן גביר על הרעיון הזה או משהו כזה.
כן.
ושלא כדרכי, אני אומרת עכשיו כולם התנפלו עליה,
כן.
לא בצדק.
כן.
למה? כי אני יודעת שהעורך יושב בקונטרול, כן. והעורך אמר לה כבר מקודם אולי לקצר את הרעיון, והיא כן. יודעת שצריכה לעבור לאייטם הבא, ועכשיו היא מעיינת בפתיח של האייטם הבא, ואין לה שום אפשרות לעצור את הרעיון הזה, או להיות כן. ספונטנית ולהגיב, כן. ואני יודעת שהיא תאכל את ליבה אחרי זה, לא דיברתי איתה, אני בטוחה שהיא נצטערת נורא, אבל אני, הפעם אני לגמרי לטובתה, אי אפשר היה להתעשת, אני לא רואה מנחה שהיה מתעשת כן. והיה אומר, איתמר בן גביר, עכשיו הסתיים הרעיון, תעזוב את האולפן, אצלנו לא מדברים ככה. לא רואה מנחה שהיה כן. מתעשת ואומר את זה. מה שקרה הוא, שלא הייתה תגובה על זה, כי היא לא יכלה להגיב.
כן.
אבל מצד שני, היה באולפן מוחמד מג'אדלה, והוא יכול היה להגיב אחרי האייטם הבא, האורך היה צריך לפנות אליו. אני חייבת להגיד לזכותו של אילן לוקאץ', שכמו שאמרתי, עושה לנו את הכתבה, שדיברתי איתו על זה, והוא אמר לי דבר נורא נכון, אומר, דליה, תראי, זה החלטות של שניות.
כן.
בשידור חי, קשה נורא להגיע לזה. כן. יכול להיות שהעורך אפילו היה אומר, תגידי לו והיא לו, היה לה קשה להתעשת על הניסוח, כן. אז הייתה רוצה ניסוח טיפה יותר מדויק, והשניות חולפות, זה דבר שהוא קשה נורא לעשות כן. אותו, ואני מבין אותה לגמרי, האמת גם אני מבינה אותה לגמרי, ואז אמרתי לו, אז למה העורך לא אמר למוחמד מג'אדלה, כעבור כתבה אחרת, תגיב על מה שהיה פה באולפן לפני רגע,
כן.
הוא אמר, תשמעי, יכול להיות שגם מוחמד היה צריך עוד זמן להתרכז כן. ולהתנסח. הוא
בטח גם היה בשוק.
היה בשוק, ולתת את תשובה.
נכון.
ואכן הזמינו אותו לאולפן שישי, נכון. ואחר כך לפגוש את העיתונות.
כן.
הוא באמת הגיב תגובה רגשית, אבל אותנטית,
כן.
חזקה ביותר. אני חושבת שהתשובה הזאת לא נעמה לאוזנם של בן גביר, אבל את אמרת את הדבר הכי נכון. בן גביר נותן את הגושפנקה לגזענות.
בדיוק.
ופשוט, אז קרה לנו אסון, קרה לנו אסון, לא פחות
נכון.
מזה. גם הילדים הקטנים רואים את זה, וגם הנוער, וגם כולם. הוא עשה את זה דבר נורמלי. אתם הערבים, אנחנו, זכות החיים שלנו גדולה משלכם. קודם אנחנו. אף אחד לא אמר את זה אף פעם, זה פשוט לא התורה. שר בממשלה.
ממש.
אחר כך גם הייתה ידיעה נהדרת שהוא עזב ישיבה
ראית
על הנושא
על
הזה,
הנושא של
כי הוא הלך להתראיין בכל מיני מקומות,
צחקו עליו,
כל מיני דברים איומים,
צחקו
אבל
עליו.
אבל התופעה הזאת, אני אומרת לך, אני, אם יש דבר שאני חושבת שהיו צריכים לה, באמת, להקים ועדת חקירה אולי, איך, אני כבר אמרתי ואני חוזרת את זה יותר, אני לא אגיד, איך ראש ממשלה ממנה איש כזה להיות שר לביטחון פנים, וגם נאתר לבקשה מגלומנית שלו לביטחון לאומי, לא לביטחון פנים, ועל ידו את סמוטריץ'.
בכוונה גמורה, הוא מינה את שניהם. בכוונה, ביבי שונא את העם. ביבי שונא את העם, מה אני אעשה?
אז נורי, בעיניי זה קטסטרופה, פשוט.
אבל אני רוצה להגיד לך, כל הממשלה המקרטעת הזאת, היא מתנה. כי לולא, תחשבי רגע, לולא הממשלה הזאת, הכיבוש היה באמת נמשך, ואף אחד לא היה מדבר עליו, כי שנים כבר לא מדברים על הכיבוש, מישהו מדבר על הכיבוש? אף אחד. קיבלנו את זה. החרדים היו ממשיכים, פתאום את גם רואה מה החרדים עושים פתאום. פתאום אני קראתי מאמר, אני לא תעף באיזה עיתון, שעוד 25 שנה, יהיו המון ילדים שלא למדו, ולא עובדים, ולא לומדים, ויהיו בורים. הארץ תהיה מלאה בבורות, ואף אחד לא יעבוד. ואני חשבתי על זה, זה ממש ככה, בגלל הילודה.
אנחנו נממן אותה.
בגלל הילודה שלהם, נכון. בכל העולם הילודה יורדת, כי ואנחנו, מבינים כבר,
נכון.
גם בגלל האקלים, גם בגלל שהחיים הפכו יותר קשים.
ואנחנו נממן את זה.
ואנחנו נממן את נכון. כולה. אנחנו, לא יהיו פה מי שיממן אותם, גם נכון, לא יהיה צבא.
נכון.
הצבא תכף לא יהיה. נכון. לא, אנחנו פתאום נפל הסימון לחילונים, שאנחנו נכון. הרוב כאן החילונים. נכון. אני לא מדברת על היהדות בכלל, חילוניים. נפל הסימון, תראו מה כל השנים הם עושים. ושתקנו, גם אני שתקתי. כולנו שתקנו.
היית סדרה על החילוניות בכאן 11?
הקלטתי, ואני עוד לא, אני לא במצב בשביל לראות.
אני מבינה, אני ראיתי אותה פעמיים, פעם אחרי פעם.
אני בטוחה
לא שהיא רק מרתקת ומופתית, אלא היא נודעו לי
דברים. של ענת זלצר?
של ענת זלצר.
אין, היא ענקית.
נודעו לי דברים שלצערי לא ידעתי.
כן?
כן, שקשורים בחילוניות ובציונות, כן.
כן.
נודעו לי דברים שלצערי לא ידעתי. תך אגב, את הקריינות שם עושה יהודית רבית, שזה פשוט
כן.
תענוג לאוזן, ממש כן. אבל. אני מציעה, סתם אני אומרת לך משהו, הצעה דידקטית, את יכולה גם לא להסכים. אני מציעה שנגיד למי שמקשיב לנו היום, שיראו את הסדרה לחילוניות, ובפעם הבאה אני רוצה להגיד עליה כמה משפטים, כי...
אז זה גם אני אראה אותך.
זה תוכנית לפרס, באמת.
זה שלושה פרקים, נכון?
חמישה.
חמישה?
אני חושבת, אם אני לא טועה.
אני אגיד לך למה אני לא רואה אותה, אני מפחדת.
זה ירתק אותך, נורית.
אני מפחדת, את לא מבינה כמה.
עם מושגי יסוד שאנחנו לא יודעים מאיפה נולדו.
אבל אני מפחדת, כי אני אראה לאן הגענו.
לא, יש בזה, זה אופטימיות.
היא אופטימית?
בטח, כי היא מאשרת את החילוניות שלנו, את העניין שהאדם יותר חשוב מכל דבר אחר, קודם כל האדם, ואחר כך כל הדברים האחרים. אני אומרת לך, תוכנית, סדרה...
יש לי את הכל, הכל הקלטתי.
סדרה שיכולה להיות רק
בתאה 11. תראה, ענת זלצר ואז עם מודי ברון גם, אבל היום זה ענת זלצר.
נכון.
הם התחילו את זה ביחד עוד?
כן.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי.
כן.
שביל צדדי לגמרי. אבל אני זוכרת שהיום בת, אמרתי, דליה, אני נורא חלשה.
נכון.
וטעיתי בכדורים שלקחתי בבוקר.
אני לא בטוחה.
את חושבת.
אני חושבת.
בדיוק, אבל אני נורא הזדהיתי איתך. אז אני מבקשת אותך, תתארי מה קרה, ואז אני אגיד לך מה קורה לי.
אני כל בוקר, הכדורים לידי, אני בשמונה בבוקר, שמונה בערב, אני לוקחת כדורים. שני כדורים, קרדיולוג 5 מיליגרם בבוקר, ואליקוויס, וחמישה מיליגרם, ב2.5 מיליגרם, 2.5 מיליגרם באליקוויס בערב. 8-8. אז אני לוקחת, זה היה ליד המיטה, אני לוקחת את זה וממשיכה לישון עוד שעה, שעתיים. אני לא קרה לי מעולם, כי אני כל כך מפחדת מכדורים, ואני כל כך מדייקת בכדורים, ואני שונאת כדורים, אבל אין מה לעשות, בלעדיהם אין לי חיים. ואני לקחתי כאילו, אולי לא הסתכלתי, תמיד אני מסתכלת, כי הקרדיולוג, יש, ה2.5 מיליגרם הוא קטן, וה5 מיליגרם הוא גדול.
זה סימן.
זה הסימן. נכון. חבל שהם לא בצבעים שונים בכלל.
נכון.
אני לא מבינה למה.
נכון.
ואני לא יודעת מה קרה לי. אני לקחתי, אני אחרי רבע שעה קמתי, ואז אני לוקחת כדור לאוסטופורוזיס, ואני מסתכלת, אני רואה את הכדור של ה5 מיליגרם, בקופסה.
אוי ואבוי.
אמרתי, מה?
אז לקחת את ה2.5?
כן, את ה2.5. אמרתי, אלוהים, מה אני אעשה? ויהיה לי פיר...
רגע, 5 מיליגרם בבוקר ו2.5 בערב.
כן, ולקחתי, ואני רואה את ה5 מיליגרם בקופסה.
אוי ואבוי. וה2.5. ויש ימות ה5 מיליגרם.
זהו, אמרתי.
אוי ואבוי.
מה, בלעתי את ה2.5? את לא מבינה, עכשיו אמרתי, טוב, אני אקח מהר עוד 2.5, זה 5 מיליגרם.
נכון.
וישר הלכתי ובאתי, ואמרתי, אבל רגע.
אולי כן לקחת.
אולי כן לקחתי את ה5 מיליגרם, אולי שמתי שני, אני מסדרת לכל השבוע.
בקופסה.
את הקופסה, את השבע קופסאות. אז אני זורקת, את יודעת, את ה2.5, 2.5, אולי שמתי שני 5 מיליגרם בטעות.
לא היית מבחינה בזה?
לא. לא. במקרה, אולי לא שמתי 5 ו2.5, אז מה, אני עכשיו אקח עוד 2.5 ולקחתי את החמישה, יהיה לי 7.5, אני אתעלף.
אז מה עשית?
יורידי את הכל למטה.
מה עשית?
אני, את לא, הייתי אומללה, דליה, הייתי, אני בכלל בשבועיים האחרונים, 4 פרפורים, פעם אחת איכילוב ו3 פעמים בבית, עם הנשימות והעבודה, ואני לוקחת כבר גם יותר מוקדם כבר את הכדור ללב, שאף פעם לא עשיתי את זה, אני כל כך יקית בדברים האלה, עם הכדורים, ואמרתי, על החיים, ועל, איך אמרה חברה שלי ניצה, מלוס אנג'לס, נורית, הכי הרבה תמותי. כך היא אמרה לי, בחרדה שהיה לי ילדה.
הכי הרבה שהיא תמות,
הכי הרבה שהיא תמות. היא אמרה לי, ניצוצו. חברה שלי תהיה ילדות, היא כבר 100 שנה בלוס אנג'לס, והייתה לי את החרדה, והיא אמרה לי, נורית, מה יש לך? אמרתי, אני לא יודעת מה קרה, אני לא יודעת פתאום, ויאכלנו, והיא אוהבת נורא לאכול. קלקלתי לה את הארוחה. היה לי חרדה. אמרתי, נורית, הכי הרבה תמותי. ואת יודעת מה? זה על התמונה שלה, על המקרר, הכי הרבה תמותי.
רגע, על מה עשיתי עם המצוקה של הבוקר? איך פתרת את זה?
ישר לקחתי, אמרתי, על החיים והמוות, הכי הרבה אני אמות, לקחתי 2.5.
עוד אחד.
אז זה כאילו 5.
כן.
אני אמרתי, יכול להיות ששמתי כן, באמת, כן. והתדלבלתי.
כן.
זהו, ולקחתי, ועכשיו הייתי בטוחה, שאני מתה.
ולא מתת, והנה את פה.
ולא, אז נשקפתי על הספה בסלון, ואמרתי, אני מחכה.
חיכית למוות.
חיכיתי למוות. ועכשיו אמרו לי, שאם יורד הלחץ דם מדי נמוך, אמרה לי הקרדיולוגית שלי, לא הקרדיולוגית של בית חולים, הקרדיולוגית של חברת ה... לא, של קופת החולים שלי, דוקטור רונית זברסקי, הנפלאה שיש לה המון סבלנות אליי, היא אמרה לי, הייתי אצלה, והיא אמרה לי, נורית, אני מוסיפה לעכשיו עוד 2.5 מיליגרם, ב-2 בצהריים. אז זה מין בוסט כזה, ואת תגיעי לערב, יהיה לך את ה-2.5, לא יהיה לך אולי את הפרפור. כן, הוסיפה לי עוד 2.5. למרות שהיום פיני גרשון אמר לי, הוא אמר לי, מה, את לוקחת 7.5 מיליגרם ביום? גמר לי את החיים. אמרתי, תשמע, ככה רופא נתן לי.
אבל את צודקת.
אז היא נתנה לי. אז אמרתי, אני עוד לא לוקחת את הצהריים, נחכה. כי אמרתי, היה איזה משהו שנורא הכניס אותי לסטרס, בגלל זה כנראה היו הפרפורים.
עכשיו את בסדר, אבל.
אז שכבתי, חיכיתי למותי. ויש לנו היום את הצילומים עם אילן לוקאץ'.
אז מותי לא הגיע.
עם אילן לוקאץ', לא אילן. מותי לא הגיע. לא נאספתי לבותיי היום.
בדיוק, ואת פה באולפן, והכל בסדר.
אבל מה, אז כנראה באמת לקחתי באמת את ה...
אבל אני אגיד לך מה, נורא מזדהה איתך. אני, לעומתך, אין לי סבלנות לקופסאות האלה שכל יום שמים...
איך, דליה, איך?
אבל יש לי צרה אחרת. מה? יש מקום שבו כל הכדורים נמצאים.
כן.
ובבוקר אני צריכה לקחת 2.
אבל איך זה אחרת שלקחת?
רגע. אני לוקחת 2, ופתאום אני חושבת, לקחתי 1 או 2, את השני אני לא זוכרת שיוצאתי מהקופסה. אז אני מסתכלת לראות, אם הקופסה עומדת, זקוף, כנראה לקחתי. אם היא מסתתרת מאחורי משהו, אז לא פתחתי אותה, אז לא לקחתי כדור משם. את מבינה? יש לי סימן אם לקחתי מהקופסה או לא.
למה, כשאת לוקחת, את שמה את זה מאחור?
להפך, אם זה מאחור, סימן שלא לקחתי. אם לקחתי, אני שמה אותה האחרונה.
עכשיו, למחרת, איפה הקופסאות?
לא, הערב במקום אחד והבוקר במקום אחר.
את יודעת את זה?
כן, אני יודעת.
זה הסדר?
כן, אבל אני צריכה את הקופסה הזאת, אני לא יכולה, זה לא טוב הדבר הזה.
דליה, תקני 7 ימים.
לא, אין לי סבלנות.
דליה, אני, אוי ובוא, אני הייתי לוקחת, אני לא הייתי יודעת בכלל.
אבל יש לי עניין אחר. אני לא יעקית, אבל אני אובססיבית. עכשיו, אנחנו יוצאים, נגיד, הצגה, משהו, איזו הופעה, אוקיי. אנחנו יוצאים הבית ב6:30, 7. אני לוקחת קופסה עם 2 הכדורים שאני צריכה לקחת ב8.
אז יש לך קופסה אחת.
לא, אחת, בתיק, להזדמנויות כאלה.
כן.
אוקיי. מה קורה? יש אנשים שבולעים כדור, נורא מקנה בהם, שמים על הלשון ובולעים. כן.
אני יודעת.
בלי מים, בלי כלום. נורא. זה פלא, אבל לא, אני, זה טקס שלם. אני צריכה מים.
גם אני.
הראש אני מניפה אחורנית, בולעת, לוקחת עוד קצת מים, לבדוק שהכדור אכן נחת במקום שהוא נחת. עניין שלם, אז עכשיו, אני עם אנשים, אז אני לא יכולה לעשות את כל הדבר הזה.
את בהצגה הזה, זה צריך להיות שקט.
לא, כל הקוראים, לא, זה ב8. מעט הצגות מתחילות ב8, הרוב מתחילות ב8.
גשר מתחילים ב8.
אוקיי, אז אני מקדימה, אבל גם אם אני עומדת בפויה עם אנשים, אז פתאום אני צריכה את כל הקוריאוגרפיה הזאת.
למה אין לך מים, אבל?
ראש אחורנית, לא, יש לי מים. גם עם המים.
גם עם המים.
אני מניפה את הראש אחורנית, בולה, אני חושבת שככה כנראה הוריי בלו, אני לא יודעת, זה לא נמצאתי את זה. הראש אחורנית מביאה אותו קדימה, לוקחת עוד לגימה, להיות בטוחה שהכדור שק... אני אומרת לך, עניין...
ריטואל שלם על כדור.
מה זאת אומרת? 500 אנשים רואים שזה עובר עליי משהו. הייתי עוד פעם מישהו אמר לי, גברת, את בסדר? אני... אמרתי, לא, לגמרי בסדר. עכשיו, זה לא נורא אם הייתי לוקחת את הכדורים האלה גם ב10:30 בערב, ולא ב8. אבל אני אובססיבית.
גם אני. בדיוק על הדקה.
זו צרה גדולה.
אבל אמרו לי פעם, את יכולה גם שעה קודם, את נוסעת לחוץ לארץ, משתנים לך שעות, נכון? משנות לך שעות.
זה צרה גדולה.
אז שם אני הכי עבודה. למה אני נוסעת לחוץ לארץ?
נכון.
למה אני לא עוברת את הים?
נכון.
כי אני צריכה לחשב, מתי אני אקח את הכדור?
נכון.
להשאיר את השעון על שעון ישראל, או להשאיר את השעון על שעון קנדה.
נכון.
אבל, אז לכי תחשבי,
נכון,
איך אני אקח, נכון, זה לב.
סיבה לא לנסוע,
נכון,
לחול, לגמרי.
זה, סיבה לא לנסוע
לגמרי.
לחול.
לגמרי.
אבל אני רוצה להגיד לך, אני, שלא כמוך, אני יש לי, תמיד, תמיד יש לי מים בתיק, תמיד, בצד. עכשיו, לגשר, למשל, זה מתחיל ב8. עכשיו, בגלל שאנחנו אובססיביות על הדקה, אז אני אמרתי, אני לא אקח, אני יכולה לקחת 10 ל-8, נכון? לא. אני מחזיקה את הקופסה שלי ביד, והמים לידי, ו... בשמונה בדיוק, אז אני כבר לא מרוכזת בהצגה, כי אני מסתכלת על השעון.
ברור, ברור.
בשמונה, אני לוקחת את הכדור, ואז אני שם את זה בתיק, ואני רגוע.
אנשים על ידי חרועים?
מי רואה חושך, הצגה, מי רואה. אבל אני אומרת, אני בפניקה.
ולא עוצרים אותך עם הבקבוק מים בכניסה?
לא, אני מפלה עליך שאת אומרת שעוצרים אותך.
בקאמרי עצרו אותי, לא נתנו לי להיכנס. הכבאתי את זה, בסוף הכבאתי את זה בתור...
הם לא יכולים לעשות לך את זה.
בסינמטק לא נותנים.
הם לא יכולים לעשות לך את זה.
יש לי בקבוק ננסי.
גם לי יש ננסי.
אני מחביאה אותו בתוך הזה, ואני נכנסת כמו מישהו שעובר גבול שלא כחוק, את יודעת.
עוברת לגרמניה המזרחית.
כמו ראש לשכת עורכי הדין, שהגניב את החברה. בדיוק כמוהו, ככה אני נכנסת לסינמטק שלא יראו שיש לי בתוך או בקבוק קטן, שאני צריכה אותו בשביל הכדור, את מבינה?
אבל דליה, אנשים לוקחים כדורים בשמונה, בשמונה וחצי, בתשע, אי אפשר להגיד לנו לא להיכנס עם כדור, עם מים. חוץ מזה, אנחנו לא ילדים קטנים שזורקים את הבקבוק על הרצפה. אנחנו שומעות על הסביבה. אז זה מצחיק שלא נותנים לך. אני תמיד אומרת, למה את מכניסה מים? כי אני צריכה לקחת בשמונה וחצי כדור.
הם נורא גאים בזה, שהם עוצרים אותי על הזה וזה. לפני פינת הסלנג, אני רוצה לשאול אותך, רצית לקרוא שיר היום?
רצינו, דיברנו על זה.
נכון, רצית לקרוא שיר. אני מזכירה לך.
את השירי איתי.
שיר נהדה. דרך אגב, אין לך מושג. היום מוצאתי את זה. כמה אנשים אמרו לי, אתם כל כך צודקות, תוגת מוצאי שבת. כן. וכל מי שניגש אליי במחאה אמר, שבוע טוב, שבוע... כי הייתה הבדלה, קבוצה דתית עשתה על ידינו הבדלה שם.
כן.
והתחילו לשיר, אז כל מי שבא אליי אמר, שבוע טוב, שבוע... הייתה שמחה גדולה מהשבוע טוב הזה. דורות שלמים הזדהו איתנו, נכון. נהדר. שבוע טוב, שבוע טוב.
אני רוצה לדבר על השיר, יש לנו טייש.
כן, אפרופו שבוע טוב.
אפרופו שבוע טוב. אפרופו נהג האוטובוס שלא נתן לבנות לעלות עם המכנסיים לכינרת, וזרק אותם לסוף, וגם כיסה אותם בשאלים. אז אני שהייתי קטנה, שרנו, יש לנו טייש, לטייש זה זנב.
זקן.
זקן, ולא ארבע רגליים, וגם זנב קטן.
נכון.
במקל, בסרגל, מה שבא ליד.
נורא.
למה?
ועם מחיאות כפיים זה הולך. נורא, נורא.
ומי כתב את זה?
מי?
אבא של נתן אלתרמן.
מה אתה אומר?
יצחק אלתרמן, שהיה מחנך ומורה.
מה אתה אומר?
והוא כתב את זה, אבל... אבל הם...
במקל, בסרגל, מה שבא ליד?
אבל תראי, כתוב, אני קראתי בגוגל. אבא שלי גם סיפר לי שהוא היה בחיידר, אז המלמד היה לו סרגל, והוא היה נותן להם על האצבעות מכות. אז זה בעצם עשו משהו פורימי כזה, במקל, בסרגל, על הרבי, על הרבי. אבל זה לא מצחיק אותי. לא. אבל תשמעי עכשיו שורה. כתוב, אני עכשיו אקריא לך, אין מזיק, על הטייש, כן? יש לנו טייש. זה הבית אחרי זה. אין מזיק כמוהו, לא ינום, לא ישן, בעד הרצון הוא גם ראש וגם ראשון. הטייש. יש עז לו, זוגתו. היא טיפשה ושחלה.
לא, אני לא מאמינה. לא, אני לא מאמינה.
חכי. החלב היא נותנה, כל יום כאן כאן מלא. לטייש, לעז, בן קטן גדי, יפה הוא וחביב, אותו אוהב אני, אוהב אני. עכשיו תשמי, אני רוצה להגיד לך, תשימי לב, דליה.
ישה. הוא קורא לה תישה?
קוראים לה, איזה, זאת האיזה, העז, האיזה, אני קוראת לה איזה, איזה פזיזה.
כן.
ותחשבי לאיזה המתוקה, כבר עושים לה הדרה. לאיזה, כבר שמים אותה בסוף העדר.
היא רק נותנת חלב.
למה היא טיפשה ושחלה? למה? ואני משאול אותך דליה, והוא ראשון, הוא הראשון, והאיזה שלנו מושלכת לסוף העדר, שטוב שלא מכסים אותה בשל גדול, אוי ואבוי, האיזה, רואים לה את העתינים, היא לא לובשת חזייה. אז איך הסתדרו איתה? ואני אומרת, תראי, תראי, תראי זה מיזוגניה?
נורא.
על איזה?
נורא, נורא.
איזה מתוקה.
שחלה, איך? שחלה?
כתוב, טיפשה. היא טיפשה ושחלה.
אוי ואבוי.
אבל תראי איך הוא כותב, החלב היא נותנה.
נורא.
היא נותנת חלב.
אבל זה כלום.
אידיוט אחד, אתה תאיש האידיוט הזה, שראשון, ראשון, וגם כתוב, הוא לא ינם ולא ישן, מטומטם תאיש.
היא כן תנום את אישה, נכון?
היא תנום שהיא צריכה ללדת,
לשמור על הילדים ולהכיל אותם בדיוק.
ומי מניק אותו את הגדי בלילה?
בדיוק.
אתה תאיש המטומטם ראשון ראשון.
זה נורא.
מטומטם, תלך בסוף העדר, שהאיזה, כי היא חכמה ממך, היא נותנת חלב, אתה שותה את החלב שלה.
אתה תלוי בה.
אתה תלוי בה. היא מביאה לך את הגדי.
לגמרי.
אז היא גם ולדנית, היא גם ולדנית, אני כתבתי את זה.
היא גם נותנת חלב.
קבלה היא מסכנה בדיוק. היא גם ולדנית, והיא גם נותנת חלב, פשוט מעביד, היא פשוט מסכנה, היא, יודעת.
וגם מפרנסת.
וגם מפרנסת.
נכון.
ועוד מדירים אותה.
ואתה אידיוט.
ואתה אידיוט. אתה איש, אתה באמת אידיוט. ואתה יודע מה? במקל ובסרגל,
מה שבא ליד.
מה שבא ליד.
זה נורא, נוי, זה נורא אכזרי, במקל ובסרגל, מה שבא ליד.
אבל רקדנו את זה, אני זוכרת.
מה זה בשמחה? עם אחיות כפיים, לא הבנתי מה נשאר. במקל, בסרגל,
מה שבא ליד.
מטומטמות.
הוא כתב את השיר, זה גם היה שיר משחק, עם ידיים.
נכון.
הוא לימד גננות.
אז מה?
הוא לימד גננות.
זה טקסט היום ונורא שורה. היום,
אבל אני מראה לך שהייתה מיזוגניה כבר אז, והייתה הדרת נשים כבר אז.
נורא והיום.
ואיך ראו לה את התינים?
לא יודעת, נורא והיום. הכל מזעזע, הכל מזעזע.
אבל יש עוד המון שירים רעים כאלה, את יודעת?
נכון.
אבל אני זוכרת שהשיר הזה, שחשבתי לבני המון שנים, מה זה השיר? איך שרתי אותו? איך רקדתי אותו בגן?
אני בפעם הבאה אביא לך דוגמה הרבה יותר מזעזעת, אני לא רוצה עכשיו...
באמת של שיר? הפתעה.
כן, כן. עם מחיות כפיים שרים אותו, כן.
גם? לדברים רעים?
כן. לא, לא, אוקיי. אני...
יש לך משהו?
כן, יש לי משהו בראש.
איזה כיף.
הפתעה. הפתעה לפעם הבאה. אוקיי. עכשיו אני רוצה... הגענו לפינת הסלנג.
יומן הסלנג.
של דליה ונורית.
אוקיי, מתחילים.
היא נורא קלה הפעם.
כן.
מאיה קוסובר הגאונה שלנו. למשל, אני אומרת לך, תגידי לי, דליה, קניתי כרטיסים להצגה ביום רביעי, תגידי לי.
דליה, קניתי לנו כרטיסים? יש לנו כרטיסים. לאיזה הצגה של החן.
נכון.
קנינו לנו, לא קנינו, קיבלנו הזמנה
כן.
להצגה של החן.
אש. זאת התגובה, אש. זאת המילה החדשה, זאת המילה סלג, אש.
זה נורא מפחיד.
למשל, מה שלומך היום, נורית?
אש?
בדיוק.
בחיים, אני לא אגיד את זה. בחיים.
אנחנו רק מרחיבות את המילון.
כי את כבר אמרת פעם בשבוע שעבר, אמרת משהו גם
כאן. נכון, אבל לא אש. אולי ברמות על חלל, אבל
לא. גם אמרת עוד משהו. אורות, אורות.
לגמרי, אבל אש זה אומרת, זה מעולה, אני בטוב מטוב, מה שמנותק לגמרי מהמציאות שבה אנחנו חיים. היא כותבת לי מאיה, זה מנותק לגמרי, שום אש ושום טוב ושום...
איזה אש.
אבל תזכרי את הדבר הזה, שרוצה להגיד משהו, אש. איך הייתה, איך היה המופע? ממש אש.
דליה, אני כבר לא אגיד את זה.
לא, גם אני לא. יש לי חדשות בשבילך. עכשיו אני רוצה לסיים, כדרכנו, אבל מהספר שנתנה לי ולך,
משוררת, כן.
שכתבה... לנורית ודליה, הסבתות שלנו.
אוי, מאוד יפה.
כן, כמובן שהוריה נפטרו. אוהבת אירית ואלמה. אלמה בעין. יפה פיות דרך אגב שתיהן. קווה מאוד שהם יחזרו אלינו. והיא כותבת שיר, רק רגע, אני כבר מוצאת אותו, שנייה, 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 שנייה. השיר נקרא בהפסקת הצהריים. בהפסקת הצהריים של כנס איגוד הגיאוגרפים המלכותי במוזיאון ויקטוריה ואלברט, אני רוצה להניח את ראשי על חזה גברי, שרירי ורחב, עשוי שיש, שיהיה כאן בשבילי גם בעוד 100 שנה. תודה רבה לאירית קץ, והלוואי, הלוואי שתשובו אלינו. נשיקות. נורית כאן, נתראה בפעם הבאה.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.